שרואים שיוסף נמצא בכלא, מגיע למעמד של משנה למלך, רואים בעצם את תהליך שבו כל אדם עובר על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מגיע למקום הכי נמוך בנפש, שבו הוא נמצא עם עצמו לבד, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא באופן הכי הכי גבוה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שנמצא במערבולת. אם הוא ילחם עם המערבולת, המערבולת תנצח אותו, בסופו של דבר הוא יאבד את כוחותיו בים. אבל למנת לצאת מהמערבולת, הוא צריך לצלול עד למטה, ואז שהוא נמצא הכי עמוק למטה, פשוט המערבולת אין לה כוח, ואז הוא יצא ישר מהמערבולת. אותו דבר כמו אדמור הזקן. כשאדמור הזקן היה בכלא, אז הוא קלעו אותו בגלל שהוא הפיץ את החסידות של חב"ד. זה גם קשור ליוטט בכיסלב שהיה השבוע, תחילת השבוע. קלעו אותו כי הוא רצה להפיץ את חסידות חב"ד, וכשהוא היה בכלא הוא הגיע כמעט לקלות הנפש. הוא הגיע למציאות שמאוד מאוד רוחנית. מהמקום הכי נמוך, שזה כלא, הוא הגיע לאהבת השם כזאת גדולה שאי אפשר בכלל להסביר. אז אומרים, איך יכול להיות שהוא הגיע למקום הזה דווקא במקום הכי נמוך? כי דווקא שם בכלא, במקום הזה, אפשר להגיע לאהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. עכשיו ניגע בעוד נקודה בסיפור בין תמר ויהודה. יהודה היו שלושה בנים, ער ואונן ושילה. כשהוא חיתן את ער תחילה עם תמר, מצא לבנו כלה, וער, מאחר שהוא ראה שתמר יפה, לא רצה לפגום ביופיה, והחליט להשחית את זירו. דווקא מספרים שהקדוש ברוך הוא הניש אותו והוא הרג אותו. אבל הנקודה היא שער טעה, כי בעצם במשניות כתוב, כשאישה יולדת ילדים היופי שלה משתבח. זה משהו שכתוב במשניות באמת. אחרי שער מת, אז יהודה נותן תחתיו את עונן, אומר לו, יבם את אשת אחיך, שיהיה לו שם. גם עונן מסרב, וגם הוא לא מוכנן למסור את זרו אם זה לא בשביל שמו. ורואים שגם אותו הקדוש ברוך הוא מניש, וגם הוא מת. נשאר בנו השלישי שילה, ואותו כבר יהודה מעכב ולא נותן אותה לתמר. אחרי שנפטרה אשתו של יהודה, אז הוא הולך עם צונו. תמר שומעת את זה ואומרת, מפעילה פה סוג של הרמומיות, מתחפשת לאישה קדשה ועומדת בצומת דרכים. כשיהודה רואה אותה, הוא מטה דרכו אליה, והוא מציע לה להיות איתה תמורת צון. אבל אין לו הצון לא בידו, אז היא אומרת לו, מה תיתן לי ערבון? אז הוא אומר, תיתן לי את הפתילים, חותם ומקל שהיו לו. אגב, שלושת הדברים האלה מסמלים המון המון ביהדות. גם אם ברמת הסוד מסמלים המון עניינים, גם את החגים ועוד הרבה הרבה עניינים נוספים. מסמלים הרבה דברים שקשורים לחגים וכל מיני עניינים עמוקים ביהדות. ורואים שאחר כך, כשמתברר לו שכלתו תמר בהיריון, זה מבייש אותו. איפה הוא יכל להיכנס להיריון? הוא לא ידע שזו היא. אז הוא אומר, הוציאו ותשרף. ועוד ברגע שמוציאים אותה, היא כבר אומרת, אני הערה לאותם אנשים שנתן, לאותו אדם שנתן לי את הפתילים, החותם והמקל. אז רואים פה, שלחה לו את, את הדברים האלו, ואז יהודה אומר, צדיקה ממני. מה הכוונה? הוא הבין שהיא יכלה להגיד, לא, אני הערה ליהודה. אבל היא סירבה להגיד את זה, שמה יהודה מתבייש. ואז היא מעדיפה למות כדי לא לבייש אותו. אז היא אמר, צדיקה ממני. ואז הוא מודה בזה ומבטל את הגזרה, מביא אותה למוות אלא מחיה אותה. ורואים שבאמת הפרשה מסתיימת בזה שהיא מביאה שני בנים, פרץ וזרח. ורואים פה עבודה מאוד גדולה. יהודה מתבלט פה בתור אדם שמדגיש פה את העניין של עבודה מתוך גבורה. וגם אחרי, יהודה מסמל בחסידות את האהבה רבה מול יוסף, שמסמל את אהבת עולם. אהבת עולם, בנייה איטית וסבלנית, מהכלא עולה לרמה של משנה המלך. לעומת יהודה, פרשת ויגש, זה שני פרשות נוספות מכאן, שרואים שבפרשת ויגש יהודה מקריב את עצמו לעומת השלום של אביו יעקב, שיעקב לא ידע שלקחו לו את בנימין. אז באמת ככה בעצם מסתיימת פרשת ויגש, שנוגעת בהרבה נושאים מעניינים. השם ייתן שבאמת נזכה לעלות מעלה מעלה ולהבין את כל הסודות הכמוסים בתוך פרשה זו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.